דוקטור יאיר אנסבכר, שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
ברוך השם, בשורות טובות, אתה ממכון משגב לביטחון לאומי.
בשורות טובות לכל עם ישראל.
לוחם בלוטר, ושמענו את דבריך ככה מיד אחרי המלחמה, ואחריה, עם פרוץ המלחמה. אבל לאחרונה אנחנו שומעים על איזשהו רעיון שאתה מציג, שאולי מלמד אותנו קצת יותר על התוכניות הרחבות של מבקשי רעתנו, גם החמאס וגם החיזבאללה, תוכניות גדולות מאוד שבסייעתא דשמיא לא הצליחו, אבל בוא ספר למאזינים שלנו, שככה לא ראו, לא שמעו, ורבים מהם לא יודעים על מה מדובר. מה אתה חושב שהיה אמור לקרות כאן?
כן, אז טוב, אני רק רוצה לומר, לא ממקום חלילה של גאווה, אלא פשוט ממקום של ידיעה. זו לא תזה, אני לא מציג משהו היפותטי, איזה מחשבה, אלה העובדות הפשוטות, כי אנחנו יודעים את זה, את מה שאני תכף אתאר, גם בגלל ציוד שמצאנו בשטח, מה שקוראים אמל"ח, וגם חקירות, וגם יש לנו הצלבות של מידע, וגם עוד מעבר לזה, התמונה הגדולה, היכרות עם האויב שלנו, האזורי, הגדול, איראן, ששמה לה למטרה כאידיאולוגיה דתית, פנאטית, שיטתית מסודרת, כחלק מתפיסת עולם שיט, טריאסרית, אמונה במהדי, האימאם הטריאסרי, להשמיד את היולו תהיה, כן, לקיים את גזירת אמן, ממש כפשוטו. והתוכנית שלהם, כמו שלאט לאט נגלה לעינינו ונחשף לעינינו, היא לא, ולכן אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא במלחמה מול חמאס כרגע, תוכנית הייתה תוכנית שיטתית, מבריקה, סטנית, להפיל את מדינת ישראל ביום אחד, ממש כמו במגילה. וכשמבינים את גודל העניין, אז גם מבינים את, וזה קשה לומר את זה, וצריך להגיד שאני מבצע כרגע כמו איזה מין ניתוח אנליסטי, צבאי, רציונלי, אבל הלב עדיין שוטט דם, והעיניים לא יבשו מהדמעות, אז אני פשוט מנסה להתנתק רגע מהרגשות ומהאמוציות ולדבר מהשכל. אנחנו צריכים להבין שהייתה פה תוכנית סטנית שכמעט הצליחה, או שהייתה קרובה למוטט את המדינה כולה. הדבר הזה היה אמור להתבצע באמצעות שתי חזיתות, שתי כוחות משלוח, מה שקוראים פרוקסי, ובאמצעות טכניקה, נקרא לזה אסטרטגיה צבאית מאוד מדוקדקת, על פי רעיונות שנלקחו גם מהסינים, גם מהמערב. המחקר שלי בין השאר עסק ברעיון הזה של איך משתמשים בכוח שהוא מועט יחסית בכמות, אבל מדויק מספיק בסגנון, נאמר, דיקור סיני, כדי לסבר את האוזן של המאזינים, כדי למוטט מערכת, כדי לפגוע במערכת. לצורך העניין כרגע אנחנו מדברים על האוגדות המרחביות של צה"ל בגליל ובדרום, וכך בעצם לפרוץ את קו ההגנה הישראלי הראשון, ובשלב הבא לחבור פנימה לתוככי לעומק השטח, להתחבר לכוחות בדלנים אנטי-ישראלים שנמצאים גם בגליל, גם בנגב, ובאמצעות המהלך המשולב הזה, ליצור תודעתית, פסיכולוגית, מה שהבדואים קוראים, יש פתגם בדואי של כשהגמל מתנדנד, כל הבדואים שולפים סכינים. זה מאוד חשוב, כי הגמל הוא חיה אהובה והמכובדת ביותר על הבדואי, אבל ברגע שהוא מתנדנת, כלומר הוא מראה איזה סימן של חולשה, מבחינת הבדואי זה כבר שווארמה. הוא לא רואה בו יותר בן ברית, הוא רואה בו כרגע משהו שצריך להפוך אותו למנה, לארוחה.
אז בעצם אני רוצה רגע לתרגם את מה שאתה אומר במילים יותר פשוטות למאזיננו. התוכנית הייתה של חבירה של חמאס מדרום, חיזבאללה מצפון, פריצה מסיבית, נכון, של אותם מחבלים, שאגב מאומנים ומלאי תחמושת, לתוככי השטח הישראלי, מהצפון מתקדמים דרומה לכיוון אזור חיפה נאמר, מהדרום
לא,
מתקדמים
לא
צפונה.
צריך. לא צריך. אפשר לי להסתפק ב... לא, אפשר להסתפק במשהו יותר צנוע. תראה, בצפון זה יותר קל. שוב, מה שאני אומר כבר לא יכול לקרות, כי אפשר להפתיע פעם אחת. זה נשק שנבנה להפתעה, זה כמו איזו מסיבת הפתעה מאוד גדולה שמתכננים אותה בצורה סטנית ומפורטת במשך המון זמן, ואז אחד המשתתפים פשוט מקלקל ומספר למושא ההפתעה או קופץ לפני הזמן. זה מה שקרה פה. האיראנים תכננו מסיבת הפתעה איומה ונוראה מהגיהנום. עכשיו, פה, בצפון אפשר להסתפק בקו הגליל, תוך העניין, נגיד, הרי הגליל, אפשר קצת דרומה. הסיבה היא, וזה הסביר לי אדם נפלא, יקר, אני מקדיש לו גם את השיחה וגם את ההסבר, תת אלוף במילואים יובל בזק, הוא חבר אישי, והוא איבד את ההושכה לבנו, לוחם גולני, בימים הראשונים כמדומני בבארי. הוא הסביר, הוא מומחה גדול ואיש פיקוד צפון, והוא הסביר לי את ההבנה התרבותית והניתוח האסטרטגי שחיזבאללה עשה. הם הבינו שבעצם הגליל מבחינה טופוגרפית זה הרי הרים וצירים הררים. כל המאזינים בוודאי היו בגליל ומכירים ששם הכבישים הם בודדים יחסית, צירי התנועה הם הררים, ולכן מספיק לתפוס עמדות שולטות ולנטרל באמצעות טילי נונטט או מטענים את הצמתים ואת הצירים ולחלוש על עמק החולה, ואז בעצם אתה יכול לחסום את כל צפון המדינה ומאוד קשה לעקור אותך משם. זו הייתה התוכנית החיזבאלאית, ומה שהוא הסביר לי, וזה היה הסבר מצוין שגרם לי להבין מה קרה בדרום, זה שעל פי התוכנית הצבאית אין שום צורך להיכנס ליישובים. אתה צריך לחלוף מצידיהם, לתפוס את העמדות, ואחר כך כוחות נלווים שינו בעקב או כוחות נוספים שיכנסו לשטח, אין שום בעיה, ואין מפריע, יוכלו לעשות מה שהם רוצים,
הם
גם לקחת בני ערובה וגם לתבוא.
ליישובים בצורה הרבה יותר חלקה.
כן, אתה לא צריך להתעסק בזה. אבל מה שקרה פה,
בחיר, אני רוצה
שלנו,
לשאול אותך...
אני רק אגיד משפט אחד, כן. כי משפט אחד לסכם את זה. אני חושב שפה אחד הניסים שקרה לנו, זה נס נורא והיום. זה נס שקשה לנו לתפוס כיהודים, אבל רבי שמעון בר יוחאי אומר שהאהבה מקלקלת את השורה, זה מה שאנחנו רואים עכשיו, איך שעם ישראל יוצא מגדרו מרוב אהבה, אבל גם השנאה מקלקלת את השורה. וזה מה שקרה לפלסטינים. הם לא פעלו על פי הרציונל, גם כי היו מסוממים בקפטגון, בכדורים האלה מתוצרת איראנית, שנותנים אומץ, אבל גם יוצרים חשיבה מעורפלת ולא ממוקדת, וגם מרוב שנאה, לכן הם עסקו בכל מיני שעשועי רצח מזיעים, שאין לנו יכולת להבין, במקום למלא רצינות.
כן. הקדוש ברוך הוא גם בסופו של דבר הביא לנו את הגזרה הזאת עם מידת הדין, אז לא רק שהם הצליחו בהפתעה, אלא וסגרו לנו עיניים ואוזניים ולא ראו ולא שמעו,
נכון.
אלא גם הכניס בלב שלהם אולי לסגת מהתוכנית המקורית ולהסתפק בתאוות הדם המטורפת שמילאה אותם.
להתברבר, אז יש ביטוי בשפה צבאית שנקרא להתברבר, אז עכשיו אני חושב שלא אולי הסבר חדש, להתברבר בצבא זה כשאתה לא יודע לאן אתה הולך, אבל פה להתברבר זה גם מלשון ברבריות, אתה עוסק בברבריות ושוכח את היעד הצבאי, הרי היו צריכים לרוץ כן, לסדות התעופה הצבאיים, למקומות רגישים, אסטרטגיים, לא עשו את זה.
כן, טוב, אז זה ברוך השם למזלנו. אני רוצה לשאול רגע, אתה יודע, לצד השני. בסופו של דבר, רבים טועים, כן. חושבים שהחמאס ארגון שרוצה להרוג את היהודים. זה נכון. הם רוצים להשמיד אותנו עד היסוד, ולא משנה באיזה מקום בעולם, ולא משנה מה הדרך. אבל מאחורי הדבר הזה, יש רעיון אידיאולוגי, שמושתת על שנאה ליהדות, שמושתת על דת, על שליחות דתית קיצונית, ועל הרעיון הזה התחנך כל ילד ברצועת עזה. הם שם כבר 20 שנה בשליטה. כל הבתי ספר בעזה בשליטתם. כולם גדלו למורשת הזאת. אין ילד עזתי שלמד מסלול אחר, שמע דברים אחרים. כולם גדלו שטופי שנאה למפלצות שנקראים יהודים, וזה שליחותנו מבחינה אלוהית בעולם, זאת תפיסת החמאס. את זה שום כוח צבאי לא יוכל לבטל. אפשר להרוג מחבלים, למוטט מנהרות, לתפוס נשק, אבל את הרעיון הסתני, המטורף, שנקרא האידיאולוגיה של החמאס, כבר הרכבת יצאה לדרך.
אז אתה אומר דברים נכוחים. אני אגיד משהו שהוא לא... הוא עכשיו לא יהיה מדעי או מקצועי, אבל הוא יהיה יהודי מאוד. אני חושב שאנחנו במלחמת הגאולה. אתה יודע מה? אני לא חושב, אני יודע. אנחנו במלחמת הגאולה. אנחנו נמצאים במציאות של מאבק, של מלחמה אזורית. המלחמה היא לא נגד חמאס, היא נגד כל צוררי וסונאי עם ישראל במרחב ואפילו בעולם. יש פה משהו גדול מאיתנו. אני קורא כל יום את פרק פי ג' בתהילים, ואז אתה רואה לאט לאט זה מסתדר לך במפה הזאת של אוהלי, נכון, איך אנחנו אומרים? כל כך הרבה עמים שם, גבל והמון, והמלך פלשת עם יושבי צור, היו זרוע, לבנה לו את פרוקסי, כל מיני, זה שונא אותך, זה שונא אותך, ומה מאחד אותם? כאילו, את השיעים, את הסונים, את הפלסטינים, התשובה היא שבאמת, לצערנו, זה פשטני, אבל כן, הם רוצים שלא לא ייזכר שם ישראל עוד. והקודש ברוך הוא בוודאי, אלוהי ישראל, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, שבחר בנו והביא אותנו לכאן לארץ הקדושה הזאת אחרי כל השנים, הוא מנהל פה את העניינים. אמר לי את זה תת-אלוף אופר וינטר, אתה יודע, יהודי מאמין, קצין בכיר. הוא שאלתי אותו, אופר, מה אתה אומר? הוא אומר לי, צ'מאנס בחר, כשרואים דברים כאלה, פלא רגלו של משיח. זה היה קודש בוח, הוא מנהל פה את העניינים, אנחנו עושים... ולכן אני חושב שזה לא בידיים של ביבי, זה לא בידיים של...
זה כבר הרבה הרבה... זה נלקח מאיתנו.
אנחנו במלחמה, ואנחנו ננצח במלחמה, אבל כשאנחנו נסיים את המלחמה הזאת, זה אני אומר לך, ואני אומר לכל המאזינים שלנו, אני לא יודע איך, אבל אני אומר את זה בביטחון מלא. הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה שכולם ידעו את זה. עם הנצח, הוא לא מפחד משום דבר, לא מדרך ארוכה ולא מכלום, עברנו כל כך הרבה דברים ביחד, ואנחנו פה, כשאנחנו נסיים, לא נצטרך שומר בקניון. סיימנו עם הלחיות תחת האימה והפחד של מפלטות טרור, ושילדים שלנו חיים
בבתים. הזכרת את פרק פג' בתהילים, אז הפרק מסתיים בזה שהם יבעלו.
זה מה שקורה, אגב, זה קורה כבר עכשיו.
יבושו ויבעלו עד עד, כן.
אתה רואה את הפחד, תראה, לפני כמה ימים הייתי באיזשהו כפר, בעוטף ג'נין, אני לא אגיד בדיוק את השם של הכפר, ויחד עם החבר'ה מהלוטר, הלכנו, עשינו איזשהו מעצר של איזה חמאסניק. עשינו את מה שצריך לעשות, הגענו בלילה, דפקנו מאוד בעדינות על הדלת, כדי לא להפריע לאף אחד, וכשהדלת נפתחה, אז על הברכיים ישב החמאסניק, ידיים מאחורי הגב עם גופייה, וסקית קטנה, רוזה כבר מוכנה עם התרופות וכל מה שהוא צריך, הוא היה ערוז, זאת אומרת רק היה צריך להראות לו בעדינות את הדרך החוצה. הם מפחדים, ובצדק. היהודים זה עם שקשה להעיר אותו. כן, עם כלבי יקום, קשה להזיז את האריה. אריה זה חיה מפוארת, אבל בדרך כלל בספארי רואים אותה רובצת ובקושי זזה. אבל אם זה קם, אם זה מתעורר, אם זה שואג, מי לא עירה? אז עכשיו אנחנו שואגים. עכשיו אנחנו ערים, וכשאני אומר ערים, אני לא מתכוון רק ללוחמים בלוטר.
לא, לא, אנחנו מתכוונים אלינו, בתוכנו, אמרתי למישהו לפני כמה ימים, אני אשתף אותך ואת המאזינים, הרי לפני 3 שנים הייתה לנו פה קורונה, אז דיברו על זה הרבה, למה הקדוש ברוך הוא הביא לנו כזאת מגפה, שגרמה לנו להסתגר ולהפסיק להתפלל במניינים ולעצור את כל החיים. היום זה מקבל משמעות אחרת, כי בקורונה הוכחנו שאנחנו מסוגלים לעשות שינוי קיצוני, בתוך כמה שעות. פתאום כל ההרגלים, ממש מהבוקר עד הלילה, סדר היום, בתוך כמה שעות, כל העם היהודי וכל תושבי העולם הוכיחו לבורא עולם שמסוגלים לעשות שינוי 180 מעלות. רגילים ללכת להתפלל? לא. הולכים לתלמוד תורה? לא. הולכים לפגישות? לא. הולכים לעבוד? לא. וכו' וכו' וכו'. עכשיו שהגיע לנו כזאת מכה, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו מסוגלים לעשות שינוי, שאנחנו יודעים ביום אחד לשנות את השגרה. אז לא צריך
לחשוב... ואני חושב שמה שאתה אומר זה אולי השליחות, המשימה העיקרית, כי הדברים שאני רואה, אני אומר, אני בוכה רק לא מזוועות ולא ממחבלים, רק מיופי של יהדות, של יהודים גיבורים, ואני פשוט לא מפסיק לראות את המראות האלה. הייתי לפני כמה ימים עם זקה.
כמיהה, כי היה לתהרוג אלפי כמיים, אנשים צמאים.
זכיתי להיות עם החבר'ה, ממש, אנשים צמאים, אבל אנשים גיבורים, אתה יודע, ועזים, ועושים את מה שצריך, ואני עכשיו, באמת, המחיצות לדעתי כבר לא קיימות. עדיין יש כל מיני מקומות שבהם יש קצת נחשים כאלה ארציים שמנסים בכוח, בכוח, אבל באמת במציאות חוץ, מה שקורה ברחובות, מה שקורה בבנינו, אין יותר, דרך אגב, המילה חרדים, בעיניי כבר לא קיימת. יש שירי השם. אתה יכול לראות אותם בכל מקום. אתה יכול לראות את האור. היינו זכיתי עם אבא, הזמינו אותנו לכנס שעשו עכשיו, לפני כמה ימים, יהודי חבדניק בשם נאוראי, שארגן את כל החבר'ה של זקה אחרי 20 ומשהו ימים, שהיו בתוך התופת היותר נוראה, שאי אפשר לעלות על הדעת, מה אנשי זקה עשו שם. על הגג, מול בית קודשי הקודשי, מול הכותל. אני מגיע ואני אומר לעצמי, טוב, רצו שאני אגיד כמה מילים, לא יודע איך בכלל נהיה, הוא ראוי לעמוד במחיצתם של המלאכים האלה, אבל אוקיי, מה אני אגיד? אני עומד בצד, ואני פשוט רואה את האנשים האלה רוקדים, צועקים, עם ישראל חי, מוחאים כפיים, שרים, רוקדים. ואני אומר לעצמי, אין מעולם בתולדות האנושות, לא היה דבר כזה. אנשים שהם, אתה יודע, צבאות בכל העולם, הכשירו, מכשירים את האנשים שלהם, ללכת אל מול המוות. זה כאילו המדרגה, מדרגת המסירות נפש הגדולה, להישיר מבט למוות, לפחד מן המוות ולהסתער. אבל החבר'ה האלה נכנסו אחרי המוות. המוות כבר שם בכל מקום. מסתובבים שם עם סיגריות. רצים, יש שם לוחמים ביחידות הכי מיוחדות בצהל, החבר'ה שזקה, נותנים להם צ'פחות, אומרים, מה קורה חבר'ה? לא, אל תדאגו, אנחנו פה. הקידוש השם, וכמובן, כל אחד ואחד מעם ישראל, כל אחד במקומו, בחלקו, נשים, ילדים, כל אחד זה אומה מגויסת, נפלאה, עם כוחות, ש... אתה יודע, אמרנו קודם, השנאה מקלקלת את השורה, אהבה מקלקלת את השורה, אין יותר שורות, יש רק לב אחד קורם, והדבר הזה הוא בלתי מנוצח.
בלתי מנצח לחלוטין.
כשראיתי את זקה אמרתי, אנחנו עם הנצח ואין שום יצור, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצת העם הזה.
ולצד העובדה שאנחנו רואים את חיילי צהל המסורים והקדושים שמוסרים את נפשם להצלת עם ישראל בעת הזו, ומתפללים עליהם ומרעיפים עליהם, וצריך לזכור שבסוף מי שהוא יהודי מאמין, בן מאמין ויודע איך העסק עובד, המלחמה עצמה מתנהלת למעלה. יש שרים לישמעאל ויש את השרים שלנו,
יש גם איזה שר ששוכחים אותו, קוראים לו דוביאל. הוא חשוב מאוד, חשוב מאוד, זה הפרסים. הם אלה שמנהלים פה את העסק, הם כמו...
כל המלחמה מתחוללת למעלה, ולכן דף גמרא, פרק תהילים, ציצית, שבת, הדברים האלה הם לא בשדה הקרב. הם דברים שמשפיעים על המלחמות למעלה.
גם בשדה הקרב מבינים את זה.
כן, זה ברור.
אני בלוטר חילקתי את כל הציציות שהיו לי. הבאתי איתי כמה ציציות, בתוך כמה רגעים, כל אחד, אנטווח ישר ציצית, עכשיו, בלי שאלות בכלל, ולא צריך לדבר יותר מדי. וגם זה לא עניין של, אתה יודע, זה בתשובה, לא קשור, אני יהודי.
המעשים היהודים האותנטיים האלה, שאתה רואה אתמול חוזרת חטופה הביתה, ואתה שומע שם רק קידוש השם, ורק תודה רבה לקדוש ברוך הוא, וכל המדינה נשטפת בדבר הזה, זה נותן כוח לאותם...
אתה רואה את החסידים של ויז'ניץ רוקדים שם,
כן, זה נותן כוח לאותם עליונים לעשות את מלחמתם.
תראה, העם הזה הוא קדוש והוא טוב, הוא רק צריך לזכור את שני, את ההוראה שנתן האבא של הבעל שם טוב הקדוש לפני שהוא נפטר לבן הקטן, הוא עוד לא היה הבעל שם טוב, אז קראו לו רק סרוליק. אם נלך עם שני הדברים האלה, עם הצוואה הזאת שיש לה שני חלקים, אין שום דבר בעולם שיכול לעשות עלינו, לא רק שיכול להזיק חלילה, גם לא להפחיד. זה ההלכה אומרת שאסור להפחיד אפילו. ילד יהודי מותר לחלל עליו את השבת שלא יבעת. כהן גדול היה מתפלל, אני חושב לקודש הקודשים ביום כיפור, הזמן הכי קדוש, המקום הכי קדוש, האיש הכי קדוש,
ודאי.
היה מתפלל קצר.
הרמח"ל אומר שהפחד הוא המקור לכל הרע בעולם.
נכון, אין מה לפחד. וגם לא, איך רבי נחמן אומר, כל העולם כולו יש עצה מאוד, ורק מה? לא להתפחד כלל. הוא לא אומר לא לפחד כלל, לא להתפחד, זה המקור. כי אנחנו מפחידים את עצמנו, לא לפחד משום דבר. לקיים את הצוואה של אבא רבי אליעזר, שאמר לבן שלו סרוליק הקטן, שני דברים, אחד, אל תפחד משום דבר ומאף אחד חוץ מהשם יתברך, ותזכור שהשם יתברך אוהב אותך. הדבר השני, תואב כל יהודי, לשים בצד את כל השטויות,
בוודאי.
כל הפוליטיקות, את כל האגו, זה הכל, נגמר.
הרב יאיר אנסבכר, הדוקטור יאיר אנסבכר.
לא רב, לא דוקטור, אומרים בחבד שאם יש רב ליד הדוקטור, אז הדוקטור חולה או הרב חולה, לא יודע מה, בקיצור.
לטעים אומרים שכל מישהו זכר ונשוי נקרא רב. כן. בואו נלך על האמצע.
של הכתובה. כן, טוב, אבל בכל אופן אני מאוד מודה לכם, ותודה לכולם, לכל המאזינים.
את הגאולה בצורה גלויה לנגד עינינו, שנצא מהסתר פנים.
זה פה, זה מסביבנו.
אור חדש על ציון תאיר, בעזרת השם.
אמן, אמן.
בשורות טובות, תודה רבה.